שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
פירושים רבים ותשובות ניתנו על העניין הזה שגדולי גדולים וצדיקי צדיקים לא זכו שתיקרא פרשה בתורה הקדושה על שמם. והנה מחר בבוקר זוכה כהן מדיין, אדם שלא הכרנו כלל, אדם שאינו מזרעם של אבותינו, שתיקרא פרשה על שמו, ועוד פרשה בה ניתנת לנו התורה ומוענקים לנו לעם ישראל עשרת הדיברות. וחשבתי על כך השבוע, שאולי דווקא בפרשה המיוחדת הזו, דווקא בפרשה בה הקדוש ברוך הוא קונה את עם ישראל כעמו, נותן להם את סוד הקשר בינו לבינם, את כללי היסוד של התורה, דווקא שם בוחר הקדוש ברוך הוא להראות לנו שבסופו של דבר, יותר נכון בתחילתו של דבר, לפני הכל, חשובים עין טובה, הסתכלות נכונה ופרגון לרעך, וכמובן לשון הטוב. יתרו, דווקא מרום מעמדו, מהמלכות האמונית האחרת ממנו הוא מגיע, ודווקא מהבסיס העוין והשונה ממנו הוא בא, מגיע ובלב נקי וחף משנאה או רוע מביט בעם האחר, מסתכל באנשים השונים ומצליח לראות את כל הטוב והנכון ביהדות, בישראל ובאנשים. העין הטובה של יתרו, ההסתכלות המכילה ואפילו היודעת להתפעל מהיופי ומהנכון בעם היהודי, הם אלה שמקנים לו מתנה כזו לעולם ועד, למען נשכיל ונלמד אנחנו. ללמדנו שאתה יכול להיות צדיק ענק, גדול ועצום בתורה ובקדושה, או ההפך. לפעמים מה שחשוב זה רק עין ולב טובים ונכונים, שיכולים להפוך אותך למישהו שפרשת עשרת הדיברות תיקרא על שמך. ערב שבת קודש, פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, שלום לכם מניו יורק הרחוקה. כן, התוכנית הזו משודרת בקו חוצה אטלנטי, ולמרות שאני מרוחק מכם אלפי קילומטרים, האמת, אני מרגיש הכי קרוב בעולם. אז נקודת המבט מפה קצת משתנית. דברים מסוימים נראים אחרת מהביג אפל, אבל התובנות הבסיסיות שלי, שלנו, רק מקבלות חיזוק בנחר בהסתכלנו על הארץ שלנו. נמשיך ונפרד בהמשך השעה כמה תובנות בעניין. אז אנחנו כאן אישי בשישי, בשעה הקבועה, 15:00 ברדיו קול חי. נגיד תודה לישי נוימן שיושב באולפן בישראל כמדי שבוע ומעביר את קולי אליכם. אני ישי לפידות, כפי שאמרנו מאמריקה הרחוקה, אישי בשישי, בניחוח חול. אנחנו מתחילים.
אין
ודווקא מרחוק, מייבשת אמריקה הרחוקה, שם שהיינו השבוע, דווקא משם כל הסגה הפוליטית הישראלית נראית מטופשת ורדודה עוד יותר. והאמת שלא רק הסיפור הפוליטי נראה כך. ממבט רחוק, גם בעיות אקוטיות אחרות, ישראליות, נראות לפתע שוליות וחסרות משמעות. וכמו צייר שלוקח כמה צעדים אחורה, כדי לקבל פרספקטיבה על הציור שהוא משרבט, כך גם אני הבטתי ממרחק על הארץ הקטנה הגדולה שלנו. והכל, הכל היה נראה אחרת. כי כשאתה שם בגולה המאושרת והתובענית, כששואת ההתבוללות מחרסמת בכל בית וקהילה, דווקא משם השנאה והצסה של ליברמן וחבר מרעב נגד חינוך תורני מוקפד, נגד נושאי לפיד היהדות, נראית נלעגת ומופרכת הרבה יותר. וכשאתה פוגש יהודים שתורמים באליצות ובהתלהבות למוסדות תורה, היינו שם בשביל כולל נרו יאיר, כמו גם למען בית מיוחד לילדים מבתים קשים, היינו שם גם עם ילדי ומנהלי בית הילד, בית אלעזר כמנתניה, אתה מבין מי הם החשובים לנו באמת. אתה מבין איפה מונח הלב היהודי האוהב, זה שללא סיבה תמיד יהיה מחובר לעם הזה, לאנשים, לארץ, לתורה, ותמיד יהיה פתוח וזמין לעזרה. ואגב, דווקא הם, האחים שלנו ששם, לא כל כך מבינים איך זה שאנחנו מתנהלים כך, וכיצד זה הידרדרנו למערכה שלישית. כל כך לא מבינים ותוהים שפחדנו לספר שאצלנו כבר יש הכנות למערכה הרביעית. מה למען השם רוצים מהחרדים? כך שאל אותי השבוע יוסי, יהודי עם כיפה שקופה, שמתגורר במיאמי, ובנעוריו נטש את בית אוריו החרדים, והגיע לכאן לעשות חיל בעסקים. מה הם רוצים מהדוסים? ככה הוא שואל אותי. שם בארץ זה מרכז התורה הגדול בעולם, והוא מונח דווקא שם, בתוככי ארץ הקודש והמקדש. באותו מקום שהובטח לאבותינו תמורת לימוד וקיום התורה, שהרי לא מיאמי ולא שיקגו הובטחו לנו. ארץ ישראל הובטחה. ככה הוא מספר לי הוא, ששינה ופרש. אתה יודע? ככה הוא מספר לי יוסי. כל הכוח שלנו כאן בגלות, ומכורח היותכם שם. מעצם הידיעה שבניו המובחרים של הקדוש ברוך הוא מקימים ומקיימים את מרכז התורה העולמי בישראל, ארץ האבות. זאת גם הסיבה שאת הדבר החשוב לנו ביותר, את הבנים שלנו, הילדים והילדות, אנחנו מקפידים לשלוח אליכם מדי שנה. לא פוחדים מטרור או מהפחדות איראניות. והם, חבורת פוליטיקאים זולים ותאבי פתק, רוצים לחסל את המהות הזאת של העם היהודי ואת בסיס חיותו, ובשביל מה? בשביל עוד פתק אחד בקלפי. תגיד, מה הם רוצים מכם? האמת, לא היו לי מילים בשביל יוסי. לא היו לי מילים להסביר לו. לא היו לי אפילו מילים להסביר לעצמי. וכמו בני ישראל היוצאים ממצרים, ורק מנקודת מבטם העכשווית בחוץ, הם מתחילים להבין את נס הצלתם מהיותם עם עבדים לעולם ועד. וכמו יתרו שמגיע דווקא מחוץ למחנה, ודווקא הוא מבחין בסכנה בה שם משה את עצמו, בשעה שהוא לוקח על עצמו לנהל לבדו את ענייני העם, כך גם אנחנו זקוקים מדי פעם לצאת מסיר הלחץ הישראלי בו אנחנו חיים, לשים משקפיים מרחקים, להתבונן על עצמנו מנקודת מבט אובייקטיבית ומרעננת, נקודת מבט אחרת. מובטחים לכם תובנות חדשות, ובעזרת השם גם טובות.
שתרחמני, 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 אויד בגולוסי, עוד בגולוסי לגולני שתרחמני 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 עוד בגולוסי עוד בגולוסי לגולני וני יויר ליבי וני יויר ליבי לבוסך וני יויר ליבי וני יויר תרחמני, שתרחמני, שתרחמני. אויד בגלוסי, אויד בגלוסי, לגלני.
כמה קל לנו לנאות אחרי מישהו שמוכר לנו משהו שאנחנו כל כך מבקשים, כל כך רוצים לקנות. הסכסוך הישראלי-פלסטיני נוכח כאן אצלנו כבר עשורים לא מעטים. רבים הם האישים והמנהיגים שניסו לפשר, שניסו לחבר, שניסו לפתור. שליחים ומומחים מכל קצוות עולם עלו לרגל, באו לכאן, נפגשו, הקשיבו, דיברו, ניסו, ניסו בעיקר להביא לסיומה של סגת הסכסוך המדמם הזה. ובכן, גם נכון להיום, לא נראה שהסיפור אפילו קרוב לפתרונו. ומאמריקה הרחוקה מגיע לנו כעת ג'רד קושנר, בחור יהודי צעיר, שהוא גם במקרה חתן דבית נסיעה, נשוי לביתו של האיש הכמעט כל יכול של העולם, ובפיו בשורת המאה. כן, כן, ישב לו קושנר ג'וניור באמריקה הרחוקה, מול המחשב הכסוף והיוקרתי שלו, וכתב תוכנית אשר על פי חזונו תסדר את הסיפור הארוך והרע, ותביא לסיום הסכסוך המתמשך והמדמם. זה הולך משהו כמו, כאן נחזיר את טייבה, שם יבלעו יישובים יהודים במובלעות פלסטיניות, פה תוקם מדינה פלסטינית קטנה, ואיפשהו אנחנו גם נקבל חוזה שלא תמיד יחייב את כלל הפלגים העוינים לישראל ברצועה. חתיכת תוכנית המאה. ואנחנו, חשדנים שכמותנו, למרות האהבה והחיבוק שמעניק לנו השבר של אותו ג'וניור, השבר נשיא אמריקה, ולמרות הנחת שעושה לנו הקושניר בעצמו, כשצלמי פפראצ'י אמריקאים מתעדים אותו חדשות לבקרים, נוטל לולב אתרוג, מדליק נרות חנוכה, או סתם צועד בשבת קודש עם רעייתו והילדים ללא רכב השרד אל בית הכנסת, עם כל זה אנחנו אפס לא ממהרים להתמסר, משונים שכמונו. מי שמעיין בהיסטוריה של העם היהודי יגלה שהסיפור לא חדש. עוד מתחילת היותנו, אין לנו ממש ביטחון באף אחד שהוא לא אנחנו. אגב, שימו לב, בסוף פרשה קודמת, פרשת בשלח, העם יוצא ממצרים. מדובר בציבור שראה דברים, למוד ניסים עצומים, נפלאות גדולות, חבר'ה שראו מה שיחזקאל בן בוזי עוד לא חלם. ומתברר שאפילו הם שראו ושמעו וחוו וחזו בכל, לא סמכו על משה, גם לא על שלחו. ולמרות האזהרות הרבות, למרות ההתראות והאיום, בני ישראל קמים בבוקרה של שבת קודש, ורצים ללקט את המן. ההבטחה האלוקית שלא יחסר להם כלום ביום השביעי, שהקדוש ברוך הוא ישלח פי שניים ביום השישי, לא ממש משכנעת אותם. הם פשוט מודאגים לגבי הקיגל השבתי. לא סומכים. גלותיים היינו ונשארנו, לא סומכים על אף אחד על כלום. אז קצת מביך היה לראות באיזה קלות הישראלים מוכנים לקנות את התוכנית של קושניר על מתכונתה, על כל סייגיה וכלליה, על כל התשלום שלה, וזאת למרות שרובם אינם מכירים את קושניר כלל, ובוודאי אינם בקיאים בפרטיה, ובמכלול השלכותיה של התוכנית החדשה והנוצצת מבית המלוכה האמריקאי. ואולי, אולי זאת לא ממש הפתעה מרישה. אולי לא. כי כמה מאיתנו לאחרונה הולכים שבי אחר אדם כזה או אחר, אשר רק אתה הגיע לפוליטיקה, ובתרמילו שום עדות על פעילות ועשייה ציבורית. כמה מאיתנו מוכנים לתת קולם לאישיות מחויכת ונחמדה שלא הוכיחה כלום מעולם חוץ מאשר תאוותה להחליף את זה הנוכח. אנחנו חיים בדור אחר, בדור דורש חדש. דור שאנשיו כה מאוכזבים ממה שיש, כה מיואשים מהמנהיגים הנוכחיים, עד שהם מוכנים להכתיר כל מי שהוא למלך. לא משנה מי הוא או מה הוא, העיקר שלא יהיה מהדבר הידוע, המוכר והמאוס שהם מכירים. בדיוק כך, יש את אלה שימכרו הכל תמורת אשליית השלום. כי כולם רוצים הרי שקט ושלווה, שלום וצמיחה, אבל יש את אותם אלה שכל כך רוצים, כל כך שבועים בקונספציה של כולם רוצים שלום, עד שהם יעדיפו לחתום על כל דף או חוזה שיבטיח להם זאת. זה שכל החוזים הקודמים, כל ההסכמים הקודמים, נגמרו והסתיימו בדם, בעיקר שלנו, זה לא משנה להם. אז קל להימשך אחר ההבטחות והנאומים. קל להתבשם בריח הניחוח של השלום המדומה או המנהיג אפקטיבי הבא. אבל בסוף, כמו תמיד, אלה בדיוק אנחנו, שנשארים עם הדיבורים וההבטחות, ועם הנפילות והאכזבות.
פזיז מעשים, בהול תנועות, ונות תנאי להמתין, ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את האר השן, למען השם, איך עוד הלב הזה ישן, בתור לקופה הראשית. ארפי לתור, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא צמח. נבוב לוחות, אם ללמד עלינו זכות, זה לרצון לשנות, להסיר מסכות. זמן לגילוי הפן, זמן לגילוי הפן. לא רעב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית. ארפי לתואר, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם, מסביעים את הלב. לא רב ללחם, לא צמא למים,
חסדי השם וברוך צורי, אחים יקרים, בשורות טובות. עזבו אתכם מהקורונה, עזבו אתכם מחמאס ומדאש, הנה לכם החדשות הטובות של השבוע. נמצאו ומוגרו הסכנות הגדולות ביותר העורבות לילדינו הקטנים והתמימים ברחובות. לא, 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 אל תטעו. זה לא האינטרנט שנמצא ומוגר. זה גם לא הרשת וכל תחלואיה. זה גם לא הפשיעה הגואה ברחבי ארצנו, גם לא החיסולים של ארגונים פליליים שקורים כאן ברחובות חדשים לבקרים או ללילות. שימו לב, שימו לב. עיריית תל אביב פרסמה השבוע הוראה חדשה. אסור להציב דוכן להנחת תפילין במרחק של 100 מטר מבתי ספר, ממרכזים קהילתיים ושאר מקומות שבהם נמצאים קטינים. וואו. נמצאה השמירה והביטחון לילדי תל אביב. אין תפילין, אין דת כפויה, אשרינו מה טוב חלקנו. טוב, ועכשיו קצת ברצינות, אם הרי זה לא היה כל כך עצוב, זה אפילו קצת משעשע שאלה הדברים שמטרידים את קברניטי העיר העברית הראשונה. אליסף פרץ, הבן של מרים פרץ, והאח של אוריאל ואלירז, השם יקום דמם, שנפלו על ביטחון המדינה הזו, והיו שני תלמידי חכמים יראי שמיים, נדאם גם הוא, בעיקר מהנימוקים והסגנון. וכך הוא כתב השבוע. אני ממש משתדל לא להגיב על הדברים, אבל האמת, בסיפור הזה, הפעם הזו, הגענו למצב של מים עד נפש במדינת היהודים. איך זה קורה? איך זה קורה? נכון, צריך סדר ציבורי, וצריכים למצוא פתרון למיקום הדוכנים. אבל מכאן ועד לאמירה כמו, נגן על ילדינו, כאילו מדובר במחלה, תגידו לי אתם, מה הלאה? עוד מעט יאסרו על אנשים לעשות שיעור תהילים בדשא השכונתי, כי זה דשא חילוני. ובצהל יפסיקו להישבע על התנך, ויחפשו ספר ליברלי אחר. אתם יודעים, אנחנו ב-2020, תתקדמו. וזה בדיוק מה שיפה עם התפילין, כך כותב הבן למשפחת פרץ. מה שיפה בתפילין שבכלל לא התקדמנו. לא. אימצנו, חיבקנו, נצרנו, הנחנו, קשרנו, הקרבנו, כי התפילין זה הסממן העתיק שקושר אותנו עם העבר ומחבר אותנו עם ההווה והעתיד שלנו. תפילין זה לא סתם עוד צעצוע של המאה ה-21. זה לא עוד רעיון פרוגרסיבי, ליברלי, נאור, שהתבשל בעת החדשה בעשור האחרון או בחודש האחרון. לא. תפילין זה עסק של 3,000 פלוס שנה. זה חפץ שמבדיל. וכן, מדגיש פרץ, אני רוצה להבדיל את עצמי. אני מובדל גאה. כי להניח תפילין זה אקט שמזכיר לי שאני לא יודע הכל, אבל אני עושה אותו כדי להתחבר לסיפור גדול. זה קשור לשאלה, מה זה עבורי להיות יהודי? ותפילין הם לגמרי חלק מהתשובה. הרי אני מתפלל השבוע עם הגזרה העצובה הזאת והניסוח הנורא והיום הזה, מתפלל שנמצא דרך לגשר על המחלוקות ולכבד את העבר ולהיות מותאמים להווה. עד כאן דבריו של אליסף פרץ. ואני אחרי הדיבורים הללו, אני בעת הזו אחריש.
תנעץ אל נפשי ורוחי ונשמעתי ותפילתי מן החיצוני. תנעץ אל נפשי ורוחי ונשמעתי ותפילתי מן החיצוני.
זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. ומכאן מניו יורק רחוקה, שלוחה לכם ברכת שבת שלום, שבת מנוחה. מחר בבוקר מקבלים את התורה, בפעם מי יודע כמה. אז שיהיה לכולנו, לכל אחד, במידתו וברמתו, לתועלת ולהתקדשות ולעלייה ולהתעלות. ותודה גם רבה לישי נוימן, שמתעלה באולפן בבני ברק ומעביר את קולי הרחוק אליכם. שתהיה לכולנו שבת שלווה, שבת מתוקה, שבת שלום.